כן. אנחנו בחלק א', פרק מ"ב, חלק א', פרק מ"ב. כשרבנו ממשיך בדרכו שלו בפרקים אלו להתייחס אל ביטויים אשר הם בפשטותם בעלי משמעות גשמית, ולכן השימוש בהם ביחס לשם הוא שימוש בעייתי מאוד, ומשום כך רבנו נותן לנו כדרכו כיווני דרך כיצד לפרש את אותם ביטויים באופן כזה שלא נייחס הגשמה לבורא העולם. אבל כל מי שמבין רואה שמלבד העניין הפרשני הזה שרבנו ממשיך עוד פרק ועוד פרק, הוא בעצם מניח יסודות, זורע זרעונים לתפיסת עולם חשובה ביחס לכמה דברים אמונים שלנו, אמונים שאנחנו מאמינים בהם, בענייני השגחה, בענייני חיי העולם הבא, וכל כיוצא בזה. הנה למשל, פרק מ"ב, מתייחס רבנו לביטוי חי, וכדרכו, הוא יראה שבמשמעותו הפשטית, זה המשמעות היא לגבי משהו שהוא גדל ומרגיש ויש בו חיות. אבל יש ומשתמשים בפועל חי במשמעות של רפואה לחיות, אדם שהוא חולה. ויש במשמע, במיוחד אם הוא חולה במצב קשה, אז כאילו מעניקים לו חיים, אבל זה משמעות של רפואה. ויש במשמעות של רכישת חוכמה, וכאן זה כבר המעבר בין חיים פיזיולוגיים לחיים רוחניים. ויש במשמעות של דעות נכונות, השקפות אמיתיות. ויש כבר משמעות של, כיוון שאנחנו מדברים על הישארות הנפש, שהיא בעצם הדעה שנרכשה, כלומר הנפש שנרכשת כפי שאמרנו, כל שהיא אמיתית היא נצחית, אז זה כבר מלא החיות. יש לו ביטוי לחיי העולם הבא. כך שהנה אתם רואים, תוך כדי שרבנו מגלגל אותנו בדרכו הפרשנית, ולכאורה רק בשביל אוכל. אז כאמור, רואים בעליל איך רבנו תוך כדי זה שהוא מגלגל שיטה פרשנית, איך לסלק הגשמה מאיתו יתברך בביטויים שונים, הוא בעצם רוצה להוביל אותנו או להכין אותנו לקראת תובנות מאוד מאוד חשובות באמונה היהודית. למשל במקרה זה, הישארות הנפש, מהי משמעותה של הישארות הנפש? חיי עולם האמת והנצח. זו דוגמה, אבל זה לא רק זה. יהיו עוד כמה דברים שנראה זה בפרק הזה ובפרקים אחרים, וכבר גם ראינו בפרקים הקודמים. עכשיו בואו נסתכל, פרק מ"ב, חי, שם הג'ודל המרגיש, כל רמז אשר הוא חוי. והוא שם הערוף עוף ממחלו כבדו מאוד, ויחי מחוליו במחנה עד חיותום. שמתם לב? המשמעות הראשונה זה ייצור חי, בעל חיות, זה המרגיש הגדל, כל רמס אשר חי. ואחר כך המשמעות השנייה, הערוף עוף ממחלו כבדו מאוד. כי אם מדובר על מחלה כבדה מאוד שכמעט מאבדת את החיות, אז הרפאות זה הקנאת החיות, זה להחיותו מחוליו. ולכן הביטוי חי או חיים או להחיות שייך גם במשמעות של ריפוי מחולי כבד. הוא שמעי רפאות ממחלו כבד ומאוד וחי מחוליו במחנה עד חיותום. וכן בוסר חי. עכשיו אותו דבר גם כן, בוסר חי, הכוונה לא מת, לא מת, אלא שהוא ממשיך בכוחותיו הויטליים. כאן רבנו עושה את נחתה, מתייחס לנגטיב מוות, כדי שאחר כך הוא יקשור בין הקצוות. וזה כמעט שיטה מקבילה. המוח שממיתו, כלומר היעדר החיות, זה המוות. זה המשמעות הפשטית, הבסיסית, הראשונה. אחר כך, ושם החולי הכובד, ויומוס ליבו בגרבו, והוא הויו לאובן. כלומר, כובד חוליו. כלומר, הנה רואים גם כן, מחלה קשה, יש והיא תתואר בתור מוות, למרות שהוא עדיין לא מת. זה ממש מקביל לחיות. הלאה מזה, ולפי כוח, באר בבן הסורופי, ויהי חוליו, חוזוג מאוד, עד אשר לא נותרו בו נשומו. כי אילו אומר ויומוף, או יום פורש, שהיו חולי כובד גורב למואף, כמו נובול, כאשר שומע עד הדבורים. אז כלומר, אני חוזר, כשנאמר ויהי חוליו חוזק מאוד עד אשר לא נותרו בו נשומו, לא הכוונה שהוא כבר מת בפועל, כמעט מת, במצב מאוד קשה. כי אילו אומר ויומוף, הוא יום פורש, שהיו חולי כובד גורב למואף, כמו נובול, כאשר שומע את הדבורים. הערה 9, כלומר, הוא יוכל לדוחג, לדחוג ולפורש, אם כי אין הנוכן כן לדעת רבנו, גם בבן השונמית, שנה אמור בו ויומות. וכבור עריך בזה, רבי אברהם בן שלמה, בפירוש של מלוכים, והביא גם דברי רבנו סעדיו דואן. אני חוזר חזרה שאפשר לומר, אם היה כתוב היומות, גם אז אפשר היה עדיין לדחוק ולפרש ולומר קרוב הוא למוות. זאת אומרת, כשהמקרא אומר בבן הסורופיף ויהי חוליו חוזק מאוד עד אשר לא נותרו בו נשומו, הדבר פשוט שהוא לא מת, אלא כמעט מת, עד אשר לא נותרו בו נשומו. ואם היה כתוב אומר ויומות, היינו רק צריכים בצורה דחוקה מאוד מאוד להגיד
שלא ממש
מת, אבל זה כבר דוחק. ולכן המקרא כתב עד אשר לא נותרו בו נשומו, כדי לומר שהוא לא לגמרי מת, כן? אבל כאמור, רבנו מעוטט שאם היה כתוב היום אתם היינו צריכים להתאמץ להסביר שלא לגמרי אמת. כאן מורי מאיר גם בערה 9 ו-10, כלומר הוא יוכל לדוחג לדחוג ולפורש, אם כי אין הנוכן כן לדעת רבנו גם בבן השונמי שנה אמור בו ויומות. כלומר מורי אומר של דעת רבנו בבן השונמית ממש הוא מת ולא כמעט מת. אוכבור האריך בזה רבנו אברהם בן שלמה בפירושו למלוכים והביא גם דברי בן סעדו ג'ון. אבל עוד רגע קט כדי שנתחבר אל ערה 10, כל זה במאמר מוסגר, כי הרי בשביל הרצף של הפרק די לנו במקבילה בפרשנות של נגטיב מוות, שזה נגטיב של חיות, ממש כמו שפרש בחיות זה שם חי הגדל המרגיש, אחר כך שם חי במובן של לרפות ממחלה כבדה, ואחר כך שם חיות רכישת חוכמה, דעות נכונות, אחר כך החיים אמיתיים ונצחיים. אז אותו דבר במוות כאן, הוא יכול לעשות ורוצה לעשות את המקבילה. רק מאמר מוסגר, הוא נכנס ומעוטט לעניין הזה של בין הצורפית ובין השונמית. כי היה שם לכאורה נס, ולכן אומר רבנו את הדברים הבאים. כי אילו עומר ויום אותו יום פורש היו יכול לכובד גורב למועד כמנו ולכעשר שומע לדבורים. וכבור עומר אחד הספורדים שנעשרו נשים אותו אשל לא רגושו לו נשימו כלול. כדרך שירע למקסוף המעולופים ובחוני גורחם אשל לא יבודע אם הוא מת או חי. וימושך הסוף הגזה יום או יומיים. וכבור הרבו להשתמש בשם זה עכשיו לפני, לפני שנמשיך. אז קודם כל נבין. רבנו, נכון. רבנו כרופא מציין שיש תופעה כזו של מוות קליני, שהוא נחשב כמו מת יום, יומיים, משהו כזה, ובסופו של דבר הוא מתעורר. אז ויכול להיות שהיה שם כך, אבל רבנו לא אומר שהיה כך, הוא רק אומר שאחד הספרדים פרש את זה בצורה כזו. ומורי מאיר בערה 10, אף שאני יודע מי מחכמי ספורד שגדום לרבנו פרש כן, כי הרד"ק הוא אחרי רבנו, והרד"ק מביא פירוש כזה. אנחנו מדברים על לפני כן. הרי ברור שלא סודגו אותם הדוענים שרבנו הוא בעל הפירוש הזה, אלו שרוסו להסתתר מאחורי מישהו. למה מורי אומר שזה לא, כאילו שרבנו לא מביא את הפירוש של אחד הספרדים, כי הוא מזדהה עם הפירוש, רק הוא חושש מלגלות את הזדהותו זו במפורש, ועושה את זה ככה בצורה כזו עקיפה. אחד הספרדים אמר, כשהוא בתוך ליבו פנימה מזדהה. אומר מורי, זה לא דרכו של רבנו. א', משום שאין זה מדודו ודרכו של רבנו, שאין עולו אלו אם השומיים בלבוד, ואין הוא חושש כלול למה יאמרו הבריות ובפרוד, אותם שהם כדמות בני אודון בעיני רבנו. אז מהם הוא צריך לחשוש? אם הוא מזדהה עם הפירוש שאומר, פירוש יפה. אם הוא לא מזדהה עם הפירוש אומר, אלא אין לו התנגדות לפירוש הזה, גם הוא לא אומר שהוא מזדהה עם זה, הוא אומר כמו שהוא פרש. ב' כבור מוסונו פירוש זה נופס על זה שכאילו כמעט מת ולא מת. כבור מוסונו פירוש זה נופס, זה מורים אומר, נופס הוא יודוע בסורפת ובעורת פרובינצה, ואומנם כמה אושונו לאחר תגובת רבנו, אך ברור לי שלא בהשפעת מראה נבוכים, אלא מוגם אחר, שכן הוא בו בשיט דום הגופס עד לבא בו מסיעו כבידלת עמוד ב', דלא מתממוש, אלא נחלה, בשם תלמיד רבנו פרס, שהיו תלמיד רבנו יחיאל מפריז, אז שם בכלל לא הכירו את המורה נבוכים. לכן הוא אומר, ברור, היו כאלה שפרשו בין מקרב הספרדים, בין מקרב הפרובינציים, כן? ומה שרבנו מביא, הוא מביא באמת, אבל לא מתוך שהוא מסתתר, הוא לא מסתתר, כי רבנו לא שואל, אפשר ככה, אפשר ככה. רק מה, אם רבנו לא שולל את הפירוש הזה, אבל גם לא שולל אפשרות שהוא מת, אז אם כן, אם הוא מת בפועל, אז יוצא שאלישה החיה אותו, או אליהו החיה אותו, בדרך נס. והשאלה היא, האם זה תואם את שיטת רבנו להרבות בניסים? כי השיטה של רבנו, שכל מה שאני יכול להסביר בדרך שלא להרבות בניסים, אלא בדרך סבירה, רציונלית, אז אני אסביר כך, אלא אם כן יש לי קבלה שבאמת היה מדובר בנס. ולכן עדיין דברי, למרות הערה של מורי, שהערה נכונה כשלעצמה שרבנו לא מסתתר מאחרי שום דבר, כן? עדיין אני אומר שרבנו השאיר כאן מה שנקרא קלפים פתוחים, לא מתוך פחד, אלא אומר אני יכול להסביר כך, אני יכול להסביר כך, לא מפריע לי, אני יכול להתגבר על כל הדברים האלה. אין רבנו כאן בא מתוך מגמה לתת פירוש, להכריע, כי זה לא העניין שלו. הוא הביא את זה כאן כבדרך אגב בשביל הפרשנות, אבל כבדרך אגב, כדרכו בקודש, הוא נותן לנו כיווני דרך, ללא כל קשר עם הנושא הנדון בפרק, נותן לנו כיווני דרך, שבדברים כאלה לא צריך להתרגש. יכולים להסביר ככה, יכולים להסביר אחרת, כן? איך קוראים, היה לנו ביום שבת ממש חסות לתכונות או הרגלים. יש שניים שיהודים יקרים חוזרים בתשובה, שני אחים, והם דווקא חוזרים בתשובה אבל מאוד מאוד מתחברים לרבנו. האחד שיושב לידך אז הוא כבר מתקדם הרבה יותר, כן? אבל האח השני הוא עדיין פחות, הוא מבין, יש לו שכל. בדיוק, אין לי ספק.
כמה זמן
חכית עד שאתה נהיה את מה שנהיית?
לא יודע,
העל
זה פה.
אכן, ואז מה? היה קשה לו לקבל, מה זה היה? אכילת טמטום, כן, שאכילת מאכלות אסורות מטמטמים את הלב במובן החומרי הפיזיולוגי, ואנחנו פירשנו שלפי רבנו זה לא במובן החומרי פיזיולוגי, אלא מסכים המרדנות שבאדם, היצר הגובר על האדם מטמטם אותו, דהיינו אין לו יותר, אין לו פתיחות לנורמות, לערכים, לציוויים אלוהיים, לא בגלל משהו פיזיולוגי שמשתנה. קשה לו מאוד מאוד לקלוט את זה.
אסטרקטים את זה.
לא. לא. ראשונים ואחרונים אומרים שזה כך בפועל. כן? אז אתה מסביר לו, אבל שיטת רבנו כזה. זאת אומרת, באמת קשה לבני אדם לחרוג ממה שמקובל להסביר. ורבנו מוטט לנו, אפשר ככה, אפשר ככה. זה הכיוון. ובכן, שימו לב.
כאן ישר לוקח, הרב אומר ש...
הנה, הוא שאיר, לענו דעתי, הכל פתוח, הכל פתוח.
אבל במקום אחר נדבר לי רבם אומר שהוא לא מת, אלא מן על אלפון.
גם כאן הוא מזכיר את זה.
זה מה שהוא אומר.
קראתי את זה פעם בזה שהוא מאמר.
כן.
קראתי את זה בזה שהוא מאמר.
הנה, למה לך? הנה כאן, הוא אומר כאן. הנה, הוא אומר. ולפי כוח, בארבע בן עשור אפיו, ויחול יוחו זוג מאוד, עד אשר לא נותרו בן השומו. כי אילו אומר, ויומות, היום התפורש, שהיוחול יקובד גורב למועף, כמו נובול, כאשר שומע את הדבורים. וכבור אומר אחד הספורדים, שנעשרו נשים אותו, השלול ראש עולה, נשים או כלול, ורבנו מאשש את זה. לא את הפירוש, הפירוש לגבי בין הסורפית או בין השונמית, אלא כתופעה, יש תופעה כזו, יש תופעה. כדר השיער על המקצת המאלופים, ובחוני גורחם, שזה משהו אופייני לנשים, כן? דוקטור זאב, הערה 12, דוקטור זאב מונטנר, מתרגם סוג אלפון זה בשם היסטריה, ראה פרקי משה בחולה, כן? נכון, ראה זה מיוחד לנשים, וראה גם פירוש המשנה מהדורתי בחולה. אני חוזר חזרה. כדרך שיר על המקצת המאלופים, ובחוני גורחם, אשר לא יהיו עודה, אם הוא מת או חי, ואם הוא שחסו וגזה, יום או יומיים, אומר מורי בערה 13, ופעמים אף יותר, לאורך לחיים מחולה. אנחנו היום יודעים שיש מוות, מוות קליני מושך יותר, רק מה? אנחנו מכירים את המוות הקליני שבסופו של יום, גם אחרי מספר שנים, כמו אריק שרון, בסוף אדם נפטר. אבל היו מקרים שהם לא בדרגה כזו של מוות קליני, אבל ממש אין שום תקשור איתו, שום תקשור איתו, ואף על פי כן, אחרי אפילו שנים, התעורר, אדם התעורר, היו מקרים כאלה. אוכן.
אני לא יודע מה הגדרה של שרון היה מוות קליני.
לא, אם היה מוות קליני לגמרי, כן, אם זה היה מוות קליני, אם זה היה מוות קליני לגמרי, זה ודאי כבר מוות, כן? לא, לא, הכוונה קרוב להיות למוות קליני, כן? זה ברור. עכשיו ככה, אני חוזר חזרה. ובחוני גורחם, עד שלא יוודא, אם הוא מת, לא חי. ואם הוא שחסו וגזע, יום או יומיים. אוכבור הרבו להשתמש בשם זה. עכשיו, גם לעניין רכישת החכמו. הוא חוזר למה? לחיים. כי הוא בינתיים עשה מקבילה במוות, מקבילה במוות, כדי לאשש את פרשנותו לגבי החיים. דהיינו, חיים במשמעות של חי מרגיש, יצור חי, כל הרומס הרמס על הארץ, אשר הוא חי, וחיים במשמעות של ריפוי מחולי כבד, וכמה הוא נכנס במאמר מוסגר למוות, כן? עכשיו הוא חזר חזרה למשמעות השלישית, למשמעות השלישית של חיים. ומה היא המשמעות השלישית של חיים? וכבור הרבו להשתמש בשם זה, גם לעניין רכישת החוכמו, לעניין רכישת החוכמו, ויהיו חיים לנפשכו. אז אתם רואים, איך קוראים, יש לך ספר שחר, כן? שב ליד יחי, ליד יחי, יחי. אוקיי, בסדר. אוכן ככה. ויהיו חיים לנפשכו, כי הרי רכישת החוכמה אצל אוהבי החוכמה,
זה חיים.
זה חיים, כן? זה חיים. אז לכן, ויהיו חיים לנפשך. זה הרבה פעמים שואלים, מה אתם קמים מוקדם? מה אתם זה? זה החיים. מה? וכי אם אתה ישן עד שהיה יותר מוחרת? מה הרווחת? מה? במה אתה יותר חי יותר ממני? כן? בעוד שאני השכמתי קום, עסקתי בדברים ש... קמתי, ואני מרגיש הרבה יותר חיוב ברמה הפיזיולוגית, ברמה הרוחנית. ברמה הרוחנית, כן? עכשיו, ויהיו חיים נפשכו, כי מוסעי מוסו חיים, כי חיים הם למוסועיהם, יש למוסועיהם, ויש למוסועיהם, מוסועיהם זה מוצא, מוסועיהם משמוצא זה, הערה 16, אומר מורי, רק ציון מקור. וזה הרבה, ועל פי זה, גורו את הדעות הנכונות, חיים, והדעות הנפסודות, עכשיו שימו לב. הרי לכאורה, רבנו עשה הפסקה, לקח את הנגטיב, וחזר חזרה להמשיך בפרשנות של חיים. ועכשיו שוב, חוזר חזרה למוות, כמו שרכישת החוכמה האמיתית, זה חיים, חיים לנפש, כך דעות נסדות, זה מוות לנפש, זה מוות לנפש.
שחיים ומוות
פיזיים, אוקיי. ועד דעות הנפסודות, מוער, אומר את עלה, ראה, נוחתי לפון אחו היום, את החיים ואת הטוב, הנה בער, כי הטוב הוא חיים, בורו, הוא מואב, הוא פרשום. זאת אומרת, הוא לא רק אומר זה, אלא אומר רבנו, שהקדוש ברוך הוא אמר לנו גם מה זה החיים, מה זה המוות, מה זה הרע, מה זה הטוב. על זה שהוא אמר, ראה, נוסעתי לפה אנחנו היום, אז החיים, מה הוא נתן לנו? באותו יום הוא ברא אותנו, אלא נתן לנו את התורה. כן? נוסעתי, אז הדוד, הוא הרע, הוא המוות. אם לא מקבלים את התורה, אם חיים בניגוד לתורה, זה בא בתרוחני. ופרשום, וכוח אני מבאר, אומרו יתעלה, למען תחיון וירשתם אב האורס. כעניין מה שנאמור בפירוש המגופול, ואומרו, למען יידב לכו. אנחנו חושבים, מה זה למען תחיון וירשתם, הערה 18, בכל הדרך אשר סבור השם על הלכם לכם, תלכו, למען תחיון, ודוב לו חם וערכתם יומים. ונראו שאין הכוונו לדברים חטא א', אני אמרתי, למען תחיון וירשתם את האורס, זה דברים חטא פסוק א', ומורי אומר, נראה לו שרבנו מכוון לדברים ה', פסוק ל', שהכוונה שם, למען, בכל הדרך אשר סבור אדוני אלוהי חמת חם, תלכו למען תחיון ודוב לא חם וערכתם יומים. למה המורי אומר זה? בדיוק. בגלל הערה 19 למען ידב לוח, מה זה אריכות ימים? איך היא מתפרשת אריכות ימים? על די חזל. ממלג בעקבותיה הולך רבנו. כעניין שם, מה שנאמור בפירוש המגופול, באומרו, למען ידב לכו וערכתו יומים. הערה 19, שום, כבית, דברים, כבית פסוק זן, וכפי פירוש חזל, בגידושין, למתת, חולים כחונדת עמוד א', למען ידב לכו לעולם שכולו דוב, ולמען יעריכנו מכו לעולם שכולו אורוך. וראה לגמן, חלק ג' פרק כזן, עוד מעט נראה, אבל מה שהוא אומר, מרבנו, הוא מחמס, נפוסו שימוש זה בלושון, אומרו, צדיקים אפילו במיתוסם גרועים חיים, ורשועים אפילו בחיים גרועים מתים. דעזוב. רגע. ובכן, נשים לב. כאמור, רבנו הרי יכל להגיע שהחיות המיוחסת לקדוש ברוך הוא היא משמעות של חוכמה. דעות אמיתיות, חוכמה אלוהית, ובזה סלקנו את ההגשמה ונגמר הסיפור. אבל רבנו לא מסתפק בזה. רבנו מאותת ואומר על חיי אמת ונצח. דהיינו, הישארות הנפש הנרכשת, כן? לאחר המוות, שזה חיי אמת והנצח. כי אין אריכות ימים עד אין בלי די. לא נכון? אנחנו רואים בני אדם מתים בקוצר ימים, אנחנו רואים בני אדם שאפילו 120 שנה כשמשה רבנו, אבל הוא מת. אז מה זה בערכת הימים? אין אריכות ימים עד לבלי די. אלא חזל אומרים, שלמען יתב לך לעולם שכולו טוב. העולם הזה הוא לא עולם שכולו טוב. גם למי שחושב שזה טוב, יכול להיות שזה טוב, שבסופו של דבר מהווה פוטנציאל של רע לעתיד לבוא, על זה שיקנעו בו ויקרו לו מקרים רעים, ויש רע בעיני הבריות, הוא באמת לא רע. זה לא עולם שאנחנו יכולים לדבר מושגים מוחלטים על טוב, בדיוק לא. וזה עולם עם הרבה הרבה דברים רעים. לכן חזל מקובלים בקבלה, ורבנו מאמץ את זה, שמה שכתוב וערכת הימים, למען ייטב לך וערכת הימים, זה עולם שכולו טוב, נטו טוב. זה חיי עולם האמת והנצח, חיי העולם הבא. וזה אריכות ימים שזה נצח, זה נצח.
מה הוא משאיר פה?
רגע. רק רגע. עכשיו, דע זאת, שלא תחשוב שמה שאני אמרתי לך כאן, רק שאתה תתביית על העניין הזה של סילוק ההגשמה. דע זאת, כי זה העיקר, זה התכלית, שנדע שזה התכלית. עצוב, סילוק ההגשמה זה יפה, ועשית יחפק, אבל דע זאת, כי זה תכלית של כל התורה, תכלית של כל המצוות. רגע, לכן, רבנו כדרכו, מאיר ומפזר, בחלק ג' פרק כבזן. בואו נלך לחלק ג' פרק כבזן. מטורת כלל התורו, שני דבורים. כלומר, מהי התכלית שקיבלנו תורה? אומר רבנו, שני דבורים. והם, תיקון הנפש ותיקון הגוף. כלומר, התנהלותנו על פי התורה מביאה אותנו לשני דברים חשובים. תיקון הנפש זה דעות נכונות, השקפות נכונות, ותיקון הגוף, הבטחה או סדרי חיים שמאפשרים חיים גופניים נאותים. איך? תיקון הנפש הוא כדי שיסורו להאומן השקופת נכונות כפי יכולתם, ולפי כוח יהיו מקצועתם בפירוש ומקצועתם במושל. המשל כבר אמרנו הרבה פעמים, הנביאים או חזל אומרים השקפות מאוד חשובות לנו, שהן מופשטות מאוד וקשה לנו לקלוט אותם, אז אומרים אותם במשלים, במיוחד לאלה שקשה להם, אז מוטב שיסתפקו במשל, ואלה שהם כבר ברוך השם מתקדמים יודעים לצאת מן המשל אל הנמשל. אבל על כל פנים, היעד הוא שלמות הנפש ודעות נכונות והשקפות נכונות, לפי שאין בדבח המונע מהו אורס שתהה יכולתום שלמו לעסוך את הדובר כפי שהוא, לכן משתמשים במשלים. אבל תיקון הגוף, איך על ידי התורה יש תיקון הגוף? מה היא תורת רפואה? בואו נראה. אבל תיקון הגוף, הראייה בדגינות מסו ועסגי המזה המזה, הכללים איך מתנהלים ביושר, בהגינות, במניעת נזיקים, זה הבטחת החיים הגופניים. אם אין נורמות אמיתיות נכונות של יושר, אז יש אלימות. יש אלימות, יש גניבות, יש שחיתויות. זה לא מבטיח את הקיום החיים הגשמיים. בתורה, אם הולכים על פי התורה, אז יש תשתית מאוד טובה ומבוססת כדי שנוכל לנהל חיים גשמיים תקינים. ועניין זה, יהיה שולם בשני דבורים. הו אחוד, כלומר חיים הגשמיים. הו אחוד, סילוק עושק מביניהם, והוא שלא יהיה כל אחד מביני אודם רשוי לעשות כחפסו, ועד היכון שתג'יע יכולת. עוד לא להגיע לכל דעלים גבר, נכון שמורי אומר, הערה חמש, שלא ישרור מסוב של כל דעלים גבר, אלא אני עוד לא מגיע לזה. אני עוד לפני כן, הטרנד הזה של תפוס כחול יכולתך, כן? ההישגיות, התחרות על ההישגיות, היא כבר סוללת הדרך לשחיתויות, לאלימות, לשקרים וכיוצא בזה. כי מאחר והחיים המודרניים לא מציבים לאדם יעדים רוחניים, שלמות נפש, חיי עולם הבא, החיים המודרניים לא מציבים את הדברים האלה, אלא ממש עצמך. מי בבידור, מי בספורט, מי בממון, מי במין, מי בקריירה. עולם הזה. תפוס כל יכולתך העולם הזה. אז מטבע הדברים, בהתחלה זה הולך ביושר. אחר כך זה לא ביושר. אחר כך זה כבר נעשה שלא ביושר. ניצול עובדות וכל אלף ואחד דברים. אלף סיטואציות, כן? שחיתויות, שחדים, כיוצא בדברים אלה. אמרתי לכם, למה התורה מבטיחה, יש לה כללים שהם מגנים עלינו שלא נדרדר? אצלנו זה לא מתחיל שאם אדם גנב מדינו, שאם אדם גזל מדינו, אלא התורה עוד לפני כן אומרת, לא תחמוד בית רעך. וסיפרת לכם סיפור שהוא ממש מוסר השכל עצום, שאחד הילדים שלי, שעדיין הילד קטן, לקחת אותו לבית הכנסת, רמב"ם, כן, אז בדרך ראינו באחד הבתים, פרייבט יפה, ככה, מכונית מאוד יפה. אז ילד בתור ילד, דרך אגב, יש לי נכד, בגיל 5, עכשיו הוא כבר אוכל בגיל 6, בגיל 5, עובר איתי בדרך, ועל כל רכב הוא אומר, זה רנו, זה ככה, זה ככה, אני לא זוכר אפילו את הפירמות, הוא יודע, את כל הפירמות, את כל הפירמות, אני אין לי מושג בזה, ואת כל הפירמות הוא יודע. אז ילדים כילדים, אז הוא אומר, אבא, איי, איזה רכב זה, אולי תקנה ממנו בשבילנו את הרכב הזה, הבעיה של ילדים, אולי תקנה. אז אמרתי לו, עכשיו עברת עבירה, אבל בנועם, לא בפחדה. תגיד לי איזה עבירה עברת. עכשיו אמר, בגלל שדיברתי על לקנות ביום שבת, אמרתי, זה נכון. אבל אמרתי לו, עוד יותר, משהו יותר, משהו מעשרת הדיברות. אז הוא לא, אני לא גונן. אמרתי, אבל לא תחמוד. אמר, לא, אני מתכוון שתשלם. אמרתי, ודאי שתשלם. התורה אומרת, לא תחמוד בית רעך. אם אתה בא ואומר, במוצאי שבת, אתה בא ואומר לאדם, תגיד לי, כמה עולה הרכב שלך? אז הוא, אל תשאל, זה עלה לי 150,000. קח 160,000, תן לי אותו. אמר, אני לא מוכר, אני רוצה אותו. קח 170,000, אני נותן לך, תן לי אותו. בקיצור, פיתיתי אותו עד שמחר. חמדתי, עברתי על לא תחמוד, כי הוא לא היה בדעתו למכור. כן? למרות שלמתי את הכסף המלא עבור הדבר הזה. זאת אומרת, ביהדות, בשביל למנע משחיתויות, היא איננה מטפלת כבר בבעיה הקשה של גניבות, של גזלות, אלא היא מתחילה קודם כל בדרכי ההתנהלות, פחות חמדה, פחות עין רחבה, לא עין רחבה, אלא עין צרה וקנאית, מתחרה. וואי, ראית מה הם קנו? ראית איזה כך וכך יש להם? מה? שיברחו. ברכת שמיים.
זה טבוע באדם.
כן, זה טבוע באדם. היהדות מחנכת את בני האדם למנע מזה. וכן, אז נאמר ככה. אני חוזר חזרה. נאמר ככה. מה?
שימותו הקנאים.
וכן, נאמר ככה. והוא, שלא יהיה כל אחד מבני אדם רשוי לעשות כחפסור, ועד היכון שתג'יע יכולתו. אלו יכפוף, יקופף למה שיש לו תועלת הכלול. והשני, להגנות לכל אחד מבני אדם מידות מועילות וחברות, כדי שיהיו עניין המדינו תגינים. הערה 6, כלומר בחברותם וביחסיהם זה עם זה, ישתרעו יעזורו. התורה מחנכת, ישתרעו יעזורו. כשלמדתי משפטים בפקולטה למשפטים, אז אמרתי להם שיש חוק השבת אבדה, והחוק הזה נחקק בהשפעת התורה. אז היה ככה, מה שחוק, אז הם חושבים, זה, איך קוראים? זה אנחנו חוקקנו, מה אתה אומר? כאילו, מה אתה מנחס את זה לתורה? כן, מה אתה מנחס את זה לתורה? אז מטבע הדברים, כיוון שזה פקולטה למשפטים, אז אני מלמד אותם. אבל תראו, עד לשנת 1970, אז לא היה חוק השבת אבדה, אלא יש מה שנקרא פקודת המשטרה. ובפקודת המשטרה יש מפרט, פירוט, מהם תפקידיה של המשטרה. אז בין הפירוט אמרו, אם נמצאה אבדה ובאו והודיעו, אז אוקיי, אם תפלת בעניין, אם מישהו יבקש את האבדה, אז הוא יקבל את האבדה. עכשיו, לכן באו חברי כנסת דתיים ואמרו לחברי כנסת שהם לא דתיים אבל פתוחים, אמרו להם, יש לנו פנינה יקרה לאזרחות, נורמה יפה ביהדות לאזרחות יפה טובה, השבת אבדה. זה נשמע, הרי חילוני חס שלום, הוא לא אדם רע, הוא מחפש דרכי התנהגות יפות. ואז חסרו להם, רגע, עזוב, עכשיו אל תשבור לנו את השיעור. כמו שאני נגד שוברים שתיקה, אני נגד שוברים את השיעור. עזוב, לכן כאמור, אז באו ואמרו להם, תראו, יש חוק השבת הבדעה, יש דין השבת הבדעה, מצווה כזו כזו. נכון, אז בואו נחוקק חוק. באמת ישבו על המדוכה הזו והתחילו לחשוב איך נסח את החוק. נתקלו כבר בבעיה ראשונה. מה יש? כי בהשבת אבדה, כשאתה תראה את האבדה, מה התורה אומרת? לא תוכל תעלם. כלומר, לא אם מצאת אבדה ולקחת תשיב, אלא אם אתה רואה אבדה ואתה אומר בראש שלך, מה לי לטפל בזה? מה לי? כי תראה חמור או סיון טועים בדרך, מה אני צריך כל הכאב ראש הזה? אני הולך מתעלם, מה יהיה? אז מה אומרת התורה? לא תוכל להתעלם, אלא קח ותחפש את המאבד. כלומר, יש את האבדה ויש עוד אבדה, תחפש את המאבד, גם הוא אבדה בשבילנו. תכריז, תכריז שלוש פעמים בשלושה רגלים במקדש וכו' וכו'. ותפל, בינתיים אתה מטפל. אתה מטפל באבדה, זה לא שומר. וההלכה קובעת שמוצא אבדה חייב באחריות, כדין שומר שכר, לא כדין שומר חינם. אז אני אומר להם, אני אמרתי להם לאותם סטודנטים, אמרתי להם, החקים האלה שנפתחו ורצו כבר, כמו שאומרים, לקרות את הרעיון הזה, אמרו, רגע, מה זה לא תוכל תעלם? מי שמור על לא תוכל תעלם? עניין אמונה? אין אמונה בחוק. אנחנו, זה חיים אזרחיים, יש משטרה, ולא כתבו בחוק לא תוכל תעלם. אלא, כשאדם מצא אבדה ונטלה, אז או יכהן על המשטרה, או יודיע על המשטרה, ואז מחכים 4 חודשים, אם לא נדרשה, אז זה שלא. אמרתי להם, אז זה לא מצאת השבת אבדה. זה צינור הפשרה להעביר מרכוש הפרטי של א' לרכוש הפרטי של ב'. בעוד שלפי תורת ישראל, עם האבדה עם אין סימנים, היא לעולם לא תהיה שלך. אלא? אלא אם זה חזקה שיש, אבל אם הגיע לך שלא בייאוש, היא לא תהיה שלך. אז כשאמרתי להם שיש חובת הכרזה, ושם דיברו החקים הדתיים שצריך להכריז, אז אמרו, אין תקציב לכך. אמרו להכריז ברדיו, אין תקציב לכך, חולה. אז אמרתי, תראו, חוק השבת אבדה יונק מהמשפט העברי, אבל מקוצץ, אין לו נשמה, הורידו את כל הנשמה. כן, אין בו חיות. כן, למה אני חוזר ואומר? אמרתי, מי מחייב אדם לבוא לקחת אבדה ולחזיר? זה רק תורה שהיא נותנת לנו ערכים גבוהים, דפוסי התנהגות של ישראל, עזורו, היום זה אצלי, מחר זה אצלך, ואני עוזר זה לזה. זה תורה שמונעת שחיתויות. נכון, לעולם יהיו רשעים, לעולם, אל נשגה באשליות. אבל לא שהנגע פוסה בצורה, כן, לצמצם. אז אני חוזר חזרה, אז יש מה שנקרא את הבטחת החיים הגופניים הגשמיים, החומריים, ויש שלמות הדעות והשקפות ודע. כי שתי המטרות הללו, האחת בלי ספק גדולה בחשיבותה, והיא תיקון הנפש. זאת אומרת, מהי המטרה הכי חשובה בתורה? תיקון הנפש. אבל אי אפשר לתיקון הנפש בלי חיים גשמיים מסודרים. כי אם אתה פה מאוים, ופה דופקים אותך, ופה לא הולך לך, איך תוכל לעבוד על תיקון נפשך? לכן, התיקון הנפש היא המטרה החשובה, והיא היעד. אבל מה קודם בזמן, רבותיי? הבטחת החיים הכוונים, הגשמיים, החומרים. כלומר, מתן השקעות הכולות, והשנייה קודמת בטבע או בזמן. כלומר, תיקון הגוף. והיא הנהגת המדינה, ותקינות מצבי כל אנשי כפי היכולת. והשנייה הזו היא החמורה, והיא אשר הופלג בקביעתה או קביעת כל פרטיה. לפי שלא תושג המטרה הראשונה, כי אם לאחר השגת זו השנייה. והוא שכבר הוכח שיש לאדם שתי שלמויות. שלמות ראשונית, והיא שלמות הגוף. ושלמות אחרונה, והיא שלמות הנפש. והנה, שלמותו הראשונית, שהיא שלמות הגוף, החיים החומרים, הגשמיים, היא שיהיה בריא כפי מיטב מצביו הגופניים. וזה לא יהיה אלא במוצאו צרכיו בכל עת שיבקשם. מדינה מודרנית שמבטיחה תעסוקה, כלכלה, בריאות. זה יעד של התורה. לא לחשוב, התורה אומרת לך, מצוות, 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 מצוות. כאילו כל הבעיה היא מקסימום של מצוות. תראה מה תכלית המצוות. תכלית המצוות קודם כל להקנות תשתית קיומית. תשתית קיומית, גופנית, חומרית, גשמית, נאותה, ליחיד ולכלל. והיעד שהאדם אחר כך ישתלם בהשקפות נכונות כדי שיגיע ליעד. תכף תראו מה הוא היעד, בגלל זה אנחנו קוראים את הפרק הזה. וזה לא יהיה אליו מוצאו צרכיו בכל עת שיבקשם. והם מזונותיו ושאר הנהגת גופו כגון מדור ומרחץ וזולתם. וזה לא ייתכן לאדם אחד בודד כלל. אתם רואים? כי אדם לבד לא יכול לספק את כל צרכיו. זה עוסק במקצוע כזה, זה מקצוע כזה, זה מקצוע כזה, זה נכון לזה, זה כך וכך, זה יש לו אמצעים כאלה. הביחד נותן את האפשרויות המקסימליות לכל יחיד, לכל יחיד, אבל זה חיי חברת תקינים. וזה לא ייתכן לאדם אחד בודד בלבד, בודד כלל. ואי אפשר שיושג כשיעור הזה לכל אחד, כי אם על דעת התקבצות המדינית, כפי שכבר ידוע, כי האדם מדיני בטבעו, הכוונה חברתי, מדיני, זקוק לחברה, לא יכול בלעד החברה. ושלמותו האחרונה, מה היא? ההשקפות הנכונות. היא שיהיה הוגה בפועל. כלומר, שיהיה לו דעה בפועל. שימו לב, רבנו מדגיש...
זה כולל לשרת בצבא?
ודאי.
זה חבל שלו בצבא.
זה ברור, מה? בזה אין ספק.
הילדים שלא כולם...
מה לעשות? המדינה שלנו היא... נולדה לא דרך הראש אלא דרך הרגליים. זה הבעיה. לדעת עקוז זה הייתה. נתקרות ליהדות וכאדרים. לכן יש ריאקציות. ריאקציה לכאן, ריאקציה לכאן. מה לעשות? וכן, הנה, איך קוראים? בנוגע לזה. אנחנו כבר נמצאים ברוך השם בתופעה מרנינת לב. דתיים תופסים עמדות רציניות בצבא. חרדים יותר ויותר גופים. הייתי נקרא שהצבא מעוניין להגביל. לא, לא הם. הם, זה פן שלישי, פן נוסף. והנה, באים ואומרים, לא, זקן זה למי שבא לצבא עם זקן. אם אני עכשיו, אני הייתי בלי זקן, עד לנישואים, כי בישיבה מגלחים. אחרי הנישואים גידלתי זקן. נו עכשיו, אם אני נכנסתי לצבא בלי זקן, ועכשיו אני רוצה לגדל זקן. אז אומרים, לא, אדוני, עכשיו, זה פשוט חלמק. מה, אתה בוחן לכליות ולב?
כן.
בסדר, בסדר, אבל קודם כל, יהודי, זה נגד הדתיים. זה נגד הדתיים, שתדע לך, נגד הדתיים, כי זה בא בדיוק באותו זמן, שאמרו שהרבנות הצבאית לא תטפל בהרצאות ביהדות, אלא קצין חינוך. קצין חינוך, תודעה יהודית. בדיוק באותו זמן. ועוד משהו. כל הזמן, בזמן הרב גורן, הרב גד נבון, איך קוראים, הרב הצבאי, היה בדרגה של אלוף.
נכון.
הורידו. ומתכונים עוד להוריד. אין ספק. אין ספק שיש כאן פוחת והולך. הם גם עוניינים, הם פוחדים, פשוט פוחדים. פוחדים שחס וחלילה, אוריינטציה הדתית
תשפיע.
מה אתה חושב? הם מתווכחים, גיוס חובה, הצבא פוחד מזה. הצבא פוחד מזה. ואם הם רוצים, הם חולים, אבל הם פוחדים. ובינינו, בינינו, דע לך, ההתנתקות הנוראית הזו שעשו מגוש כתיף וכל אלה, אחת הסיבות הנסתרות, היא לא מדיניות, אלא חברתיות פנימיות, לבלום את התופעה של הדתיים בצבא, תחליטו איפה אתם. היו דרגות גבוהות, עם כיפה, עם כיפה, איפה אתם? אתם בעולם הרבנים או בעולם הצבא, לפי האוריינטציה שלנו. פשוט חד וחלק, חד וחלק. לכן, הדברים לא פשוטים. אוכל, נאמר ככה, אני חוזר חזרה. בשלמותו האחרונה, הוא שיהיה הוגה בפועל. מה יגיד היום בן דורנו? אז מה אני? אני חייב לאמץ לי השקפות? תן לי להיות. אכול בשרתו כי מחר נמות. אני לא גוזל, לא גונב, לא משחד, לא עושה שום דבר רע. מה אתה אומר לי שאני צריך לאמץ לי השקפות נכונות? מה, את מי זה מעניין? זה נכון. במובנים שלו הוא צודק. זה רק עכשוויות. זה רק עולם הזה. לא יותר. אבל מי שחושב על מושגים של עולם הבא, הוא חייב להיות הוגה בפועל. כלומר, שיהיה לו דעה בפועל. שימו לב, זה הערה מאוד מאוד חשובה, העניין הזה של בפועל. מדוע? כי רק הנפש הנרכשת בפועל היא זו אשר היא נצחית. היא זו שנצחית. והוא שידע כל מה שביכולת האדם לדעת מכל הנמצאים בכללותן, כפי שלמותו האחרונה. וברור הוא, כי השלמות הזו האחרונה, אין בה מעשים ולא מידות, אלא היא השקפות בלבד, כן? היא השקפות בלבד, שכבר הוביל אליהן העיון וחייב אותן המחקר. וכן, פשוט הוא, כי השלמות הזו האחרונה, לא במובן של חשיבות, כבר אמר רבנו, היא אחרונה בזמן, היא ראשונה מבחינת החשיבות, כי היעד, הנעלה, אי אפשר להשיגה אלא לאחר השגת השלמות הראשונה. כן? תארו לעצמכם, אם אדם אין לו שום אמצעים, חולה, אני מרוד, מסתגף, האם יוכל לכונן את דעתו להגיע לשלמות רחנית? ודאי שלא. לפי שהאדם אי אפשר לא לצייר מושכל, ואפילו יסבירו לו, וכל שכן שיתעורר לכך מעצמו, כשיש בו כאב, או רעב גדול, או צמא, או חום, או קור חזק, אלא לאחר השגת השלמות הראשונה, אפשר להשיג השלמות האחרונה, אשר היא יותר נעלה בלי ספק, והיא סיבת הקיום הנצחי לא זולתה. לאט לאט אנחנו מבינים מה אמר רבנו, דע זאת, בסוף הפרק. עוד מעט נחזור על זה כדי שיהדד בליבנו. ותורת האמת, אשר כבר בארנו, שהיא אחת, לא יותר, והיא תורת משה רבנו, באה לו אלינו שתי השלמויות גם יחד. השלמות הגשמית והשלמות הרוחנית. כלומר, תיקון מצבי בני אדם זה עם זה, בסילוק העושק ובהתנהגות במידות הטובות הנעלות, כדי שיתאפשר קיום אנשי המדינה בתמידותם, בסדר אחיד, כדי שישיג כל אחד מהם את שלמותו הראשונה. ותיקון הדעות ומתן השקפות נכונות שבהן תושג השלמות האחרונה. וכבר דיברה תורה בפירוש על שתי שלמיות אלה, והודיעה לנו כי תכלית כל התורה הזו היא השגת שתי השלמיות הללו. אמר יתעלה, ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה ליראה את השם אלוהינו. למה? כי זה טוב לו? כי הוא מלך כזה מבסוט שעובדים לו? לא, לטוב לנו. לשם זה לא מועיל מאומה. לטוב לנו כל הימים לחיותנו כיום הזה. מה? יש חיות עד נצח? בעולם הזה אין חיות עד נצח, אלא השארות הנפש בעולם האמת והנצח. והקדים כאן את השלמות האחרונה כפי חשיבותה. לכן הוא אומר חיותנו כיום הזה, כי זה השלמות האחרונה החשובה, כמו שבארנו שיהיה תכלית הסופית. והוא אומרו לטוב לנו כל הימים, וכבור ידעת אומרם זאת, זה אחזון לך. בפירוש אמרו יתעלה, למען ייטב לך וערכת הימים. אמרו, למען ייטב לך לעולם שכולו טוב, וערכת הימים לעולם שכולו ארוך. כך אמרו כאן, לטוב לנו כל הימים, הכוונה אותו העניין עצמו. שימו לב, כלומר, השגת עולם שכולו טוב וארוך, והוא הקיום הנצחי, כלומר, עולם האמת והנצח. וזה אריכות הימים, וזה הטוב. ואומרו, לחיותנו כיום הזה, הוא הקיום הגופני הזה, הראשון הנמשך זמן מסוים, כלומר, עד למוות. אשר לא יהיה סדיר אלא בקיבוץ המדיני כמו שבערנו. אני חוזר רגע רגע. רגע תשתוק, שתוק חכה רגע. שתוק רגע.
זה המשמעות.
כי על זה שאתה מתפרץ, לא רק שאתה מפריע להם, אתה מפריע לעצמך להבין. חכה רגע. חוזרים לסוף פרק מ"ב. חוזרים לסוף פרק מ"ב. שימו לב. מה אמרתי לכם רבותיי? אמרתי לכם שרבנו הוא כאילו מתעסק רק בפרשנות של ביטויים אשר מיוחסים גם לשם, ואשר לפי פשטיותם הם גשמיים, וברוך השם, רבנו נותן לנו דרכים מופלאות איך לסלק את המשמעות הגשמית. אבל לא זו המטרה העיקרית, זו מטרה חשובה. הוא זורע, הוא כבר מכין דרך בשביל קביעת תובנות אמוניות חשובות בהשקפת עולמנו. אם דיברנו בשבוע שעבר על רצון אלוהי, על השגחה אלוהית, כאן מדבר על חיון המבא. איך? כי שימו לב איך הוא סיים את פרק מ"ב. שימו לב איך הוא סיים את פרק מ"ב. והוא אומר בצורה כזו, וכבר הרבו להשתמש בשם זה, גם על החיות, על החיות, גם לעניין רכישת החוכמה, ויהיו חיים למשך, כי מוצאים עצה חיים, כי חיים הם למוצאיהם, וזה הרבה, ועל פי זה קרא את הדעות הנכונות חיים, והדעות הנפסדות מוות. אמר יתעלה, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב. והנה, למה לקרוא לחוכמה אמיתית חיים? אז אתה יכול להגיד, כי באמת לנפש לאדם, זה עושר. זה עושר כשיודעים השקפות אמיתיות. מסכים, אי אפשר להתעלם מהדבר הזה, נכון. אבל התורה מדברת על אריכות ימים וטוב, וחז"ל כבר אותתו לנו שלא מדובר בעולם הזה, מדובר על עולם שכולו טוב, והעולם הזה הוא לא כולו טוב, והעולם שכולו ארוך, והעולם הזה בחיים של כל אדם, זה לא עולם שכולו ארוך, הוא נקטע ביום בני ימים מהמוות. לכן רבנו אומר, וזה הרבה, ועל פי זה קרא את הדעות הנכונות חיים, והדעות המסדות מוות. אמר יתעלה, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב. הנה באר, כי הטוב הוא חיים, והרע הוא מוות, ופרשם. וכך אני מבאר, אומרו יתעלה למען תחיון, כעניין מה שנאמר בפירוש המקובל, וחיים כל הזמן. אתה שומע ממני, מקובל, מקובל, הפירוש המקובל, קבלה. כך קיבלנו בקבלה, תן לי את העת, כן? כך קיבלנו בקבלה. בפירוש המקובל, באומרו, למען ייטב לך, אומר מורי בערת 19, שם כבד, וכפי פירוש חז"ל בקידושין, למען ייטב לך לעולם שכולו טוב. ולמען יאריכון ימיך בעולם שכולו ארוך. זה הרי מה שאמר רבנו בפרק שאותו קראתי בחלק ג' על פרק כבזן, כן? שזהו הפירוש המקובל, וזה חיי העולם הבא, לא העולם הזה. בדיוק. אפילו ומחמת נפוצות שימוש זה בלשון אומרות צדיקים, צדיקים, צדיקים אפילו במיטתם קרואים חיים. למה הם קרואים חיים? הרי מתו. רגע חיים אתה מפריע לעצמך ולאחרים, חכה רגע. צדיקים אפילו במיטתם קרואים חיים. כלומר, מה? צדיק לא מת? מה? אפשר לעשות ככה וירגיש? ודאי שלא, ודאי שלא. אלא מה? נפשם הנרכשת שנבדלה מן הגוף היא חיה וקיימת. במיטתם הם קרואים חיים ורשעים. אפילו בחייהם קרואים מתים. כי מה התועלת? אתה נושא עמך רק חיים גופניים, בני מוות, בסופו של יום, במוקדם או במוחר, בזה נגמרת. אין עמם ולא כלום. ולכן רבנו הוסיף וכתב דע זאת, דע כי אל תחשוב שהתכוונתי רק להסביר לך את סילוק ההגשמה מאת השם על ידי ביאור הביטוי הזה. דע לך כי זה ייעודה של התורה וזה יתבאר במקום אחר, ולכן אל תשכח, דע זאת, שים לך איזה בזיכרון.
רבנו כותב דע זאת כשהוא מסתיר משהו.
מה, מה?
רבנו כותב דע זאת, הבן זאת, כשרבנו רוצה להסתיר משהו.
תגיד לנו אתה מה הוא מסתיר?
רגע, זה תחיית המתים, מה הוא מסתיר?
מה זה?
תחיית המתים.
איזה תחיית המתים?
איפה הוא כותב? איפה הוא כותב? באיזה מקום הוא כותב? ולשון זה גם צדיקים אפילו במצדם קוראים חיים, וזה לשם הוא לא מפנה, ובאור המשלה שם פרק חיים וחיים מוסיים.
רגע רגע רגע,
שלום דבר,
רגע רגע, אתה מדבר, רגע 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 חיים, רגע רגע חיים אומר שהדע זאת זהו מכוון תחיית המתים. רגע, עכשיו רגע, אני אפרק את הדברים שלו ואפרק את כל ההתלהבות שלו, כי הוא לכאורה סותר את עצמו. הוא לא סובר תחיית המתים גופנית, אז איך הוא אומר כאן לצדיקים במיתתם כל החיים, אלא הוא מזהה את תחיית המתים עם חיי העולם הבא. אם כן הודית לנו שהתפקיד הזה כאן, התפקיד הזה כאן מאותת לחיי העולם הבא, זה שאתה לא כי זה כבר שגיונותיך, זה שגיונותיך, אבל תפסנו אותך שאתה כאן בהחלט מכיר בזה שדע זאת, שזה המסר של רבנו על חיי עולם האמת והנצח.
מה התפקידה של הנשמה נרכשת אחרי שהיא נעטפת?
מה?
מה התפקידה של הנשמה נרכשת?
הנפש הנרכשת. זה הדעה, זה הדעות.
לא, מה התפקידה אחרי שהיא נעטפת מגופו של האדם?
כמו שיש מלאכים שזה ישויות שכליות נבדלות, והן בעצם קיומם יש להם עונג בהשגת השם, כך הנפש הנרכשת היא ישות שכלית נבדלת מחומר שיש לה עונג בהשגת השם. כן,
צדיקים יושב ועצמתם ברוך.
כן, בבקשה.
המושג הזה של הדעת הקשר,
כן,
שמעתי שעובדנו בעצם קלט את זה מהריקו.
כן,
עכשיו השאלה
ובכן, לשים לב, אנחנו צריכים להיות זהירים ומושכלים כל אמת שאנחנו רואים שרבנו משתמש במושגים ממשנתו הפילוסופית של אריסטו. כשם שהוא משתמש בביטוי אלוהים או השגחה, כאילו במשנתנו ובמשנתו, ולא ישבו זה לזה כלל ועיקר לא ישבו המושגי אלוהות שלנו ומושגי אלוהות האריסטוטלים או מושגי ההשגחה לא ישבו. כך כשאנחנו מדברים על נפש נרכשת, אין אריסטו מדבר על חיי אמת ונצח, אלא מדבר על נפש נרכשת. זה ודאי לא בן על מוות, אבל אין לו את המושגים שיש תורה שמכשירה את האדם, זה ילודו וזהו העונג, זה הטוב הצופן, מרא טובך אשר צפנת לבריך. אין אצלו את הדברים האלה, וממילא אין אצלו את המושגים עבירות שיש בהן קראת, שיכולות לגרום לאובדן הדברים האלה וכו'. אבל אצלנו זה לא בא מנקודת ראות פילוסופית מדעית, שרק, כמו שאומרים, הדעה הנרכשת היא לא בת על מוות. אוקיי, בסדר, יפה. לא, אצלנו אנחנו קיבלנו שהנפש הנרכשת, אם היא לא נאבדת, אם היא לא נפגעת, אם היא לא נפגעת, אז היא בת על מוות, והיא זו אשר, אם אפשר להשתמש בביטוי, מתענגת בהשגת השם דבר, כי זה גם ביטוי לא קל, לא פשוט. במסגרת זו, אנחנו מאמינים שקיום מצוות התורה על הלווים שבה ועל מצוות עשה שבה, הם המבטיחות לאדם את שערות הנפש. ונסביר את הדברים. הרי יש בני אדם שהם בעלי השכלה, אבל בכלל לא נמצאים בקטע האמוני בכלל כלל בעיקר. אז ולכן בני אדם כאלה, אם זכו ומכוח ההיגיון שפיתחו לעצמם, השכלה כללית יש להם בגבוה, אבל במסגרת ההיגיון, והפעילו את ההיגיון מעבר לצרכים הטכנולוגיים, דהיינו, הנה אני רוצה בהשכלה שלי הישגים טכנולוגיים בתחום הרפואה, בתחום הביטחון, בתחום התקשורת, מעבר לצרכים המעשיים, אני משתמש בדעת, במדע, בכושר הזה, אני משתמש בשביל לבדות מצוות מלבי, כמו שהפילוסוף אומר, לבדות מתוכי כללי התנהגות נאותים, אז חסידי אומות העולם מגיע להם חיי העולם הבא. הם בני העולם הבא, חלק, בדרגה מסוימת, כי מכשירו את עצמם לכך. אבל אם אותו אדם רק רכש השכלה, וכל חייו, מה טוב לי? אם טוב לחברה, זה לא מעניין אותו, טוב, טוב, אבל קודם כל מה טוב לי? שום דבר נורמטיב וערכי לא פיתח מזה, אלא מה טוב לו לקיומו, הוא חולה. מה, איך אדם כזה יחשב לטוב במושגים האידיאליים? הרי אדם כזה הוא אגואיסט. מה שמעניין אותו זה עצמו. כן? אדם כזה אולי אפילו יש לו פוטנציה להרבה שחיתות. וסליחה על ההשוואה, ורק בשביל ההשוואה, ואל תספרו בגד, ואל תספרו בחוצות אשקלון. אנחנו הבנקאים, אנחנו בחברת הטבע, תורמים תרומה מכרעת לבנקאות, תורמים תרומה מכרעת לתרופות של בני אדם. לכן מזכורותינו צריכות להיות מיליונים. מה זה? זה שחיתות. זה שחיתות. הם בעלי ידע. כמו שגם אני בעל ידע בתחום שלי. כל אחד יש לו ידע בתחום שלו. אבל זה אגואיזם. זה לא האדם השלם. זה רוע. במובן של היהדות, זה רוע. זה לא האדם שבין העולם הבא. אני לא אומר שחס וחלילה, אין להם חלק העולם הבא. אני לא יודע מי הם, מה הם. לא מעניין אותי. אני מדבר בפוטנציה. לכן, עלינו לדעת שהמתכון של התורה, להבין במצוות עשה, הוא ביטחון, ביטחון של האדם, שהאדם אכן באמת לא יגלוש לרע, איפה יש קראת? בוא תסתכל איפה יש קראת. התורה באה ואומרת, עריות, יש קראת. כי זה שחיתות התא המשפחתי, שחיתות חיי האישות. איפה יש קראת עוד? יש עוד קראת בעניין שבת, בעניינים הכיפורים, שאלה הם תחנות מאוד מאוד חשובות בחיים. נכון, יהיה לנו בעיה, מה עם הקראת של חלב, מה עם הקראת של דם, כל זה רבנו בטעמי המצוות ייתן את המשמעויות של הדברים האלה. כלומר, כשאתה אומר לי, עמל כל חייו, השכיל והכל, אז אכל קראת, נהרס לו כל חייו לעולם הבא, אם אכן באמת הדבר הזה פגע בנשמתו, זה אנחנו לא יודעים, זה הקדוש ברוך הוא יודע. הקדוש ברוך הוא יודע מה מידת הפגיעה בנפש. כן? מה מידת הפגיעה בנפש? אבל, נכון, זה יכול לפגוע. ברמה העקרונית, זה יכול לפגוע בשלמות הנפש ובקיומה. אבל תזכור, הקראת להבדיל ממיתות בדין, בכל רגע נתון, אדם יכול לשוב בתשובה ולהתנקות מזה. בכל רגע נתון. אז אם כן לפה, הקראת היא רק מעוטטת על סיכונים, אבל האדם בהחלט יכול לשלוט כמו שאדם נוהג עם סיכונים, כמעט תאונה, והוא שומר על עצמו ויצא ונחלץ. זו התשובה לשאלתך. עכשיו רותיי, בדקות הספורות, רק משהו מהאגדה, זה שבכל זאת נקיים את מה שאנחנו... שימו לב. ידועה רבותיי דמותו של רבי חנינה בן דוסה. תנה, איך קוראים? בן דורו של רבן יוחנן בן זכאי. כן? בן דורו של... והיה אדם חסיד, אדם ירא שמיים, אדם עני, עני מאוד מאוד. במסכת תענית, דף כף ה', כף דלת עמוד ב', וכף ה', יש המון סיפורים שנראים ניסיים ומופלאים, שאגדים, שצריך כלים איך לבאר אותם. כן? אז למשל, נאמר כאן איך קוראים? בגמרא, שכל מעלה שבתה, כל ערב שבת, הווה תרגילה דביתהו, אשתו של רבי חנינא בן דוסה, דמחממה תנורה, ושתיה קוטרה בתנורה, שמה זפת שעל העשן, שאילו היא עופה, כדי להסתיר את העניות. כי לא היה למה זה. משום כיסופה, כי היא התביישה. היו עניים, ולא רצו לזקק לזולת. משום כיסופה. הבי עלה, האיש שבבתה, בישתה. הייתה לה שכנה רעה. אמרה, מקדי ידענה, דמי דלת לה. השכנה אמרת, אני יודעת, אין להם כלום. איזל וחזי, מה היא אז לה? מה היא? מה זה התנור עם עשן? אני יודעת, אני יודעת, יודעת שאין להם כלום. כי במגלי. אין להם כלום. מה? אני רוצה את זה. אז לה בטרפה אבאה. דקה בדלת. אקסיפה בעילה לאנדרונה. אז אשתו של בחניה, את באישה, והלכה נכנסה לחדרון. זה. התעביד לניסה, תשכחת לתנורה, דמלי ריפתה. באגנה דמלי אלישה. באה ומצאה את התנור, מלא ככרות לחם, ולעוד אלא הסיר של אלישה, כהערה של אלישה, מלאה בצק וכו'. אמרה לה פלניתה, הייתי, מסד חריך לחריפתיך. אומרת לה, בואי, כבר, כשנה שבאה לבזות אותה, היי, הכיכרות להם כבר נשרפים. הראה לה נס, פתאום, אוקוס פוקוס, יש לה לחם בכל כיוצא בזה, כן? תכף נס. הלאה, אני מדלג, שוב, מעשה נוסף, נאמר ככה. פעם אחת אומרת לו אשתו, רבי חנינה, תשמע, עד אימת נזל ונצטער כולה היה. עד מתי כל הזמן נצטער? אנחנו עניים וכולה. אמר לה, מה אני עבד? מה אתה רוצה שאני אעשה? מה לעשות? אין פרנסה. אני מעשה, לא הולך. מה אני עבד? אמרה לה, אתה צדיק, אתה כל כך בעד זכויות. באי רחם עד לטובך מזה. תוך שער השביים ויתנו לך באורך נשיאי. די, אנחנו בשבל למדרגה. כן? דלי תבולך מידה. טוב. בער החמה, אז רבי חנינא התפלל, יצק מן פיסת יד, כלומר, חתיכת יד זהב מן השמיים, יצק מן פיסת, ויהבו לאחד קרעד פטורה, כלומר, רגל של שולחן מזהב, רגל אחד. כאן שלשלה יד מזהב, שלשולם רגל מזהב. חזי בחלמה, ראה בחלומו, רבי חנינא בן דוסה, וכולה הוא צדיק אחלה פוטורה דדהבה דתלת קרעה, שבעולם הבא הוא ראה את כל הצדיקים יושבים עם שולחן בין שלוש רגליים. ואילו הוא ואשתו יושבים על שולחן בשתי רגליים. שולחן בשתי רגליים הוא לא יתיב. הוא לא יתיב. והיא דתרתן קרעין. אמר לה, אז רבי חנה אומר לאשתו, אמר לה, נאי חלכת כולהו צדיקה, אחלי אפתורה, דתלת הקרעה, וענן אחלינן אפתורה, לשקיר חד מדיו? מה? נוח לך שכולם אוכלים בצורה יפה, עם שולחן, מוסף, עם שלוש רגליים, ואילו אני עם, ואנחנו שנינו עם שתי רגליים, השתכנעה, אמרה, טוב, בער חמה בשקלו. כלומר, שיקחו את זה בחזרה את הרגל הזו. תנא, גדול נס האחרון יותר מן הראשון. בגמירה נשמיה, מאב יהווה, משקלו שקלה. ובכל זאת, מהשמיים לקחו את הרגל, זה על פי בקשתו של בחנה בן דוסה. כן? טוב, עכשיו, יום אחד, בשמשה, חזיה לברעתה, פעם אחת, בפנות ערב, ראה את ביתו, דהבי עציבה, זה בערב ביום שישי, לפני כניסת השבת, דהבי עציבה. אמר לה, ביתי, מה יעצב? למה את עצובה? אמרה לה, דחליף לי מה נדמשה, ומה נדחלה. זאת אומרת, אני באתי להדליק נר, ומה זה צעים הנר? זה לא כמו נר שעבה של ימינו, אלא קצת קטן, כחלי חרס, עם שמן, ועם פתילה, ונתחלף לחומץ במקום שמן. אז עכשיו, ואני פועלת, לא יהיה לנו אור, לא יהיה לנו אור. אז אמר לה, מי שאמר לשמן וידליק, יום על החומץ וידליק. תנה, היה דולק והולך כל היום כולו, עד שנטלו ממנו אור להבדלה. כן? נסתפק בשלושה המקרים האלה. איך מפרשים את הדברים האלה? ברור, יש כאלה שמפרשים כפשוטו, ניסים. אבל רבנו לא יפרש מהר ניסים כל עוד אין קבלה זה הנס. ולכן הוא יחפש דרכים רציונליות להסביר את הדברים האלה. ואנחנו לא אומרים, אנחנו בטוחים שרבנו כך יפרש. מעלים אפשרות, אפשרויות שונות. ובכן רבותיי, כדי להבין את הדברים, אז אספר לכם מעשה שהיה בתימן. סבא של רבי חיים גיאת שמגיע אלינו כל יום שישי, אבא שלו קוראים לו מורי עזר גיאת, אנחנו לך. אתם חכמים. ואבא שלו מורי חייר גיאת. הסבא שלו. והיו עניים בתימן. מה היו עניים? מורי חייר גיאת עניים. תלמידי חכמים? אבל עניים. ורבי חייר גיאת גם עסק ברפואה. היה לו ידע ברפואה. כן. אז בקיצור, מתקרב פסח, ואין כלום. אין כלום. אין לו מאש. באותם ימים היו קונים בר. בשביל לחם, מצות, הכוון, מצות, שמן, יין, כל הדברים. מוצרי יסוד. ואין לו כלום, כלום. זה שום דבר. טוב. יצא החוצה מביתו לחצרו, זה נקרא בתימנית חווי, חווי, חצר. היא בדרך כלל מרוצפת מאבנים. שמש ככה חזקה, חמה. ומתפלא כזה שבחו, מה הנה בו עזרי? אין כלום. פתאום הייתה שם תרנגולת שהייתה שם סטובה בחווי, כן? והפרישה צועה. אמר, לא רק שאין לנו כלום, עוד בעל תנף לי. כן? טוב, נכנס לביתו. איכשהו נכנס לביתו, פתאום מגיעים. איפה מורי חזר יחיאת? איפה מורי חזר יחיאת? מי היו אלה? משפחה מוסלמית, ערבית. כן? מורי חיה. מורי חיה, נכון. איפה מורי חיה? זה הייתה משפחה מוסלמית. שהבן שלהם בחור אלם בן 17 משהו כזה מתפתל מכאבים עצומים ושם לא היה בית חולים בתימן זה, היה איזה רופא פעם אחת בחולה ולא היה מי שיטפל בו נועצו אמרו יש אצל יהודים אחד בשם מורי חייריה אז הלכו אליו הכניס אותו שכיב אותו על הצפה נוגע פה, נוגע שם, צועק מכאבים, מתפתל מכאבים, באמת, מכאבים. טוב, בחן את פרצוף שלו, את הזה, ראה, הלאה בדעת הרעיון. הלך ללחווי, לקח את הצועה, מרח אותו, באדם מרגיש טוב, אחר כך אתה מרגיש טוב. אז, קיצור, הודו לו, הודו לו, מה זה, חולה. אז, כמה, שום דבר, ודש ברוך הוא, הלכו. נועצו עם היהודים שם, אמרו כך וכך מעשה. ראו את האדם הזה עני בפסח, הם יודעים את זה פסח, ואין לו כלום. רבותיי, אחרי שעה, באו עם גמלים, מעל הגמלים היה חיטים, והיה שמן, והיו כל מיני מצרכים שמותרים באכילה ליהודי, מותרים באכילה ליהודי, והביאו לו. אבל היה קודש ברוך
הוא. איך?
איך עובד? איך עובד? איך עובד? עכשיו שימו לב, רבותיי.
הוא בחם על הסוער.
עכשיו, שימו לב. למה אני מספר את הסיפור הזה? הרי הבור ריק, התנור ריק, עושה עשן ואין כלום. ואין כלום. והשכנה המרשעת באה לפחס את זה. להרגיז אותה. עד אחי ואחי, עד אחי ואחי, היא נאמר, הלכה לחדרון,
לא
להתבייש, כנראה, מצאה שם כמח, שריד מאיזשהו, זה שלא שמה לב אליו, לא שבא הכל, והנה, יש לחם, יש הכל, וכו'. זאת אומרת, מה שהסיפור בעל אופי, כביכול נשיא, לפעמים פעל לאדם מכיוון שלא חשב עליו, לא שבאורח נס התגלגל, אלא בצורה שלא חשב עליו. עכשיו, וכך נראה לי שרבנו מפרש את המקרה הראשון. המקרה השני, הם בתורקש רחמים, ואז שלשלו לו רגל מזהב, ובחלום הוא ראה שחכמי ישראל בעולם האוכלים על שולחן בין שלוש רגליים. אנחנו הרי יודעים מה זה אוכלים בעולם הבא, לפי רבנו. אין בו לא אכילה, לא שתייה, לא שום דבר. אז מה זה אכילה? הדעות, אז אומר לה, אשתי היקרה, די, נכון, המצב שלנו לא טוב, ואנחנו צריכים לדפוק שער השמיים. אבל אשתי היקרה, יש הבדל בין לדפוק שער השמיים ואני מבקש רחמים, ובין לדפוק שער השמיים בתובענות. למה זה מגיע לי? היא אמרה לו, די, שיתנו לך דפלו בנס. זה תובענות. זה חוסר ביטחון. לכן הוא אמר לה, דעי, נכון, אנחנו מבקש רחמים את השם יתברך והכל, אבל רק לא בדרך של תובענות. אלא בביטחון עצמי. כי חכמי ישראל נמדדים בשלמותם גם בביטחון העצמי בקדוש ברוך הוא, ולא רק בשלמות המידות ובדעות נכונות, אלא בביטחון בקדוש ברוך הוא. זה השלוש רגליים של השולחן. כן? ואם חס וחלילה אנחנו עובדים על המידות שלנו ועל השקפות שלנו, ואין לנו ביטחון בקדוש ברוך הוא, זה חסרון באמונה שלנו. שכנעה, אבל מה? לא היה קל לשכנע אותה. גדול הוא הנס האחרון, לקחת את הרגל זהב להחזיר אותה חזרה, כי במילים אחרות, אישה כשהיא כבר נמצאת במצוקה, אז היא אומרת, שמע, אני לא יכולה, שברתי. והוא הצליח למנוע את שבירתה הנפשית. הצליח. וזה היה חוסן גדול, זה לא פשוט להגיע למצב כזה. אשר לבת, טוב, באמת רבותיי, נתחלף לה כלי של חומץ בכלי של שמן. אמר לה, מי שאמר לחומץ לשמן ידלק, הוא יאמר לחומץ ידלק. ברור, לא כל יום יש נס חנוכה, אבל, ברוך השם, הלך, חיפש, מצא שמן, נשאר לו עוד משהו שמן, ברוך השם, דלק עד מוצאי שבת. נכון, זה כך נראה לנו שרבנו יפרש הגדות מעין אלה. עד כאן. אז רבי חנן רגע.